במידה רבה, מה שמאפיין דרך גישה, זה בצורה כללית. עוד לפני שמגיעים לשאלת היתרונות המוצעים בבעיות, כיצד פותרים אותם, יש עוד יותר מאפיין לשאלת מהם בכלל השאלות הנשאלות. מה הבעיות שרואים כעומדות על הפרק שתולות לימון וחישות? דוגמה על המעבר, על המדע של ימי הביניים, למדע המודרני, הוא במידה רבה מתכנן לאו דווקא על ידי השוני בתשובות שהגיעו עליהן, שרצו את החינוך ליצור את הפתרון, אלא בכלל, מה ראו כטעון ליבון ומה העמידו על סדר היום? שעה שמדע טרום מודרני, שהיה בנוי על תפיסה יותר תיאולוגית, או לראות מגמה של כל דבר, ושם מה הוא קיים וכו'. אז היא הרבתה לשאול למה דברים הם ככה, ולמה הם ככה, ולמה הם קיימים, או שם מה הם נבראים. המדע המודרני התחיל שמאוד, שמאוד התנאם או התייאש, לכל זיקה לשאלות האלה, ואמר למה הדבר הזה הוא ככה או ככה, זה לא מענייננו, אנחנו רוצים לבוא לנסות להבין מה יש. ותן את המצב הקיים, לילדת. ונניח שאתם באמת לא מסוגלים לפתור את שאלת הלם. ודבר כזה, כמובן, עשיתי תשומת לי מתחום אחד לתחום אחר, ואז גם מביא לא פעם, כלומר גם למתן תשובות אחרות, אבל לפני שמגיעים לתשובות, שאלת מהן הבעיות, מהן השאלות, זו השאלה המרכזית. והדבר הזה ודאי נכון, לגבי השאלות שרב עוסק בהן כאן, ודאי בהשוואה לתן גישון שהזכרתי, שדיבר לפעם אחת, גישון של עולם הוויסנשאפט, אבל גם במידה רבה בהשוואה לדרכים הכל שיותר יכולות בעולם הלימוד. בעולמו של רב חיים, הדגש הוא חזק מאוד, על מענה על אותה שאלה שהזכרתי כרגע, שהיא גם שאלת עולם המדעי, וזה לא הקבלה שהרב מעלה לא פעם, אני חושב בנקודה הזאת היא די מדויקת, אני רגש על שאלת המה. כלומר, לנסות א', בניגוד, גישות שהזכרתי לפעמים, בפעם העברה, במגישות שבאות לבוא ולהבין את הלמה, אם הלמה במובן הפילוסופי, למה ככה ולא זה ככה, או הלמה במובן ההיסטורי או הסוציולוגי, שאז בעצם כשאתה עושה, כשאתה שואל את הלמה, אתה בעצם הופך את ההלכה לאיזו פונקציה של משהו אחר. אתה בא להסביר את ההלכה במונחים ולקטגוריות ולאור עובדות שהן בלתי הלכתיות. אני שואל, למה רוב אמר ככה, אז אני מחפש את התשובה איך שהיא, יכול לחפש אותה מחוץ לעולם ההלכה. ככל שאתה מעביר את משקל הכובד מן הלם הלמה, אז אתה בא ובודק את הדבר לגופו, לאשורו, בתוך תוכו, בתוך המסגרת הזאת. וכאן גם כן כמובן, לא פעם, אתה יכול לשאול את הלמה, אבל הלמה מסוים אחר לגמרי, כלומר הלמה שנשאל לא לאור קטגוריות אחרות, אבל לא למה שהתשובה תבוא במונחים ערכיים, במונחים השקפתיים, במונחים סוציו-היסטוריים, אלא למה כשאתה תראה נתון הלכתי אחד, כשופך אור מפיץ אור על נתון אחר. וכאן נקרא צריך להפריד בין הדרך הזו לבין שני קצוות. מצד אחד, יש פה הבלטת שאלת המה תוך כדי שלילת הלמה, אם הלמה בא לפרש את ההלכה במונחים אקסטרה או בלתי הלכתיים. מצד שני, יש פה חידוד שאלת המה, לא רק במובן שאתה שולל את הלמה ומתבקד בכך, אלא גם כן חידוד שאלת המה לעומת כאלה שגם את המה לא מוכנים לשאול. ושמחפשים או מסתפקים בניתוח בהבנת עולם ההלכה, לא בבדיקת המה הזה לעומק, בואו, מנתח תופעה, אלא מסתפקים פחות או יותר בעריכת וסידור היחס שבין הגורמים השונים. בתוך עולם ההלכה. כלומר, אני יכול תוך כדי הבנת ההלכה, אני רוצה להבין אותה, אני יכול להפנות תשומת לב, לא כל כך לניתוח כל תופעה לגופה או לאור בקולות מסוימים, אלא פחות או יותר, לא את היחס שמדבר אחד לחברו, מרענות על קושות, הסתירות, דברים כאלה, לעומת גישה שיותר שורשית ביסודית, ובאמת מסתערת על שאלה תמה, תוך כדי מאמץ להבין כל תופעה, כל מושג, כל מונח, להבין אותו לגופו. והמאמץ המרכזי של בן חיים באמת מופנה לדבר הזה, הבנת, ראיית הנתונים בשטח כמו שהם, וכן לנסות לעמוד על מהותם. שני מהותם, כמובן הכוונה היא בעיקר מהותם ההלכתית. ולא כל כך, זו שוב שאלה מה השאלות ששואלים, לא במובן של ריאליה. עניינים של ריאליה, לראות במישור המציאותי, מה דבר זה או דבר אחר, למצד עצמו, זה דבר שוודאי בבחיים לא כל כך עניין, אפשר לומר כללית, את עולם הלמדני לא עד כדי כך מעניין. אבל לא שאין לזה חשיבות, יש לזה מקום, ודאי ככל שרוצים ליישם רק הדברים הלכה למעשה, אז ודאי שדבר זה חשוב. אבל ודאי שבבחיים, הדגש העיקרי היה לא כל כך להכרת הדבר מבחינת פרטיו הטכניים ולעמוד על זה, אלא לעמוד על אופיו מבחינה הלכתית באור מושגים בקטגוריות הלכתיות. זה רק דוגמה קלה שרק תביר פה גישות ומגישות. מה מדברת על רדיעת הפת? רדיעת הפת חוכמה שאין עם המלאכה. גם בדרך הטבע, השאלה איזה מין ייצור זה חכמה שאין עם המלאכה. אז עשו בשבת, אז מה זה? כן מלאכה, לא מלאכה, כן, זה מה זה? זה ייצור חדש. וכאן ממילא, מתראות שאלה, טוב, אני יכול לחשוב להגיע לשבת, לקטגוריות שונות, אז יש ישבות, יש מלאכה דורייתו, מלאכה דרבנן, יש דברים שבכלל מחוץ לעניין מלאכה, אני יודע, דבר דוב, אבל יש גם כן איסור בשבת, זה ודאי מחוץ לכל מעגל המלאכות. אחד אני מברג משהו כזה שנקרא חוכמה ואין עם המלאכה, זו מלאכה סובלת, זו בכלל המלאכה. איך זה עומד בהשוואה, אני יודע, מלאכות אחרות הרבנן, מה זה? ובראשוני, יש באמת דיונים שקשורים בעניין הזה. איך אתה רואה את זה? אחד סיפר לי פעם, שאתה מספר לכם שואלים מה זכורים לאחר, הוא נדאר, הוא פעם שוחח עם יהודי תלמיד חכם, דיברו על רדיעת הפת, והתברר שאלה זו פחות ולא יותר, אינני יודע מהי רדיעת הפת, מבחינה מציאותית, איזה שלב, באפייה, בטיפול הפת, איזה שלב זה, אז לא ידע, לא ידע בדיוק מה זה. והוא שנת תשומת לב רבה, ותמיד כבר ארגי וכולו, הוא נדע, אז מה הם מדברים, נדע פעם ככה, ככה, חוכמה, מלאכה, מלאכה, חוכמה, אתה לא יודע בכלל במה אתה עושה, על מה אתה מדבר. ומבחינת דמות מסוימת, הצמיעה הזאת ודאי נראית מובנת. ואין ספק שאם אדם יצטרך לפסוק הלכה למעשה, אם הוא מותר או אסור לבצע פעולה מסוימת, אם הוא איננו יודע מה ירדיעת הפת, הוא יודע מי לא לסבול, הוא יוכל לפסוק. יתרה מזו, יש לו גם בתחומים בהלכה, שאולי ידיעה מה זה רדיעת הפת, גם כי תקבע לגבי ההבנה הרעיונית והמשפטית של העניין. למשל, אני רוצה לדעת לגבי רדיעת הפת בחלה. אם אם ההלכה של רבי אליעזר אומר שהסל מצורפן לחלב, שיטתו הוא שלא צריך, זה דווקא משל אישה אידיאל, גם יכול להיות אחר כך. האם יש דעות ראשונים שאומרות זה דווקא מתוך כדי רדיעת הפת? אז יוצא אליי שזה מושג אחר לגמרי. אני אומר, סל מצורפן לחלב בכל שלב, צורף אחר. אם אתה אומר שסל מצורפן לחלב, זה דווקא משל רדיעה, אולי כדי שתראה את הרדיעה כהמשך האפייה, ואז עקרונית יוצא שרק האפייה מצורפת. אז יכול להיות איך אתה מבין מה זה רדיעה. אולי זה גם קובע לגבי אמנת הדבר הזה. אבל מנקודת ראות אחרת, כמובן אין ספק שאדם יכול לבוא ולשמור במישור רעיוני, תיאורטי, כשנאמר לו שיש תופעה כזו של רדיעת הפת, וכאן התווית שחוכמה בעניין המלאכה, והוא לשאול את עצמו מה אופי הקטגוריה הזאת, בלי שכרגע אני צריך לקבוע מה נכנס מבחינה מעשית לאותה קטגוריה. אבל בואו נשאור, מהי הקטגוריה הזאת? מה יחסר לקטגוריות אחרות? כיצד אני מגדיר אותה? באיזה מידה מסווגת תחת עבודה? באיזה מידה מסווגת תחת מלאכה? והוא עדיף כמובן לגבי בתופעות אחרות. אדם יכול לדון בהרחבה ומתוך דבקות באמיתה של תורה עניין חמץ, ללכות בדירו ובלימוץ, בלי שמבחינה כימית הוא מסוגל לבוא ולומר מה זה בעצם חמץ, איזה שלב זה. ואדם יכול להתפלפל, ובלי לעשות שקר בהלכה ושקר בנפשו. הוא יכול להתפלפל בעניין, אני יודע, מה זה חמץ, המושג למה שחמץ נוקשי. איך אתה רואה את זה? האם זה חמץ רק לגבי פסח ובכל התורה כולם, אבל לגבי מנחות, ולדון בזה בהרחבה, בלי שתיתן לו איזה עיסה שהוא יהיה מסוגל לומר לך, האם זאת חמץ נוקשה, חמץ גבור או מצה. כמובן, אם אדם כזה הגיע לעולם לחיי קירה, מצטרך לפסוק, לתת השגחה בבית חושב של המצה, זה קטסטרופה. אבל כל עוד הוא לא מעוניין להיות משגיח או לתת הכשרים, הוא יושב את המדרש, הוא רוצה לתח את הבעיה הזאת. לא, אז מה זה חשוב לו כרגע לדעת, אם מבחינה כימית זה בשלב זה או בשלב אחר? כל עוד הוא דן בשאלה הזאת. שוב, אולי בשלב מסוים הוא יידרש להיבט המציאותי גם כדי להגיע לאיזו הגדרה הלכתית. אבל להתפלפל בדיני בני רואה בני מוצא, אדם לא צריך לדעת כלל וכלל מה זה חמץ מבחינה פיזית ומבחינה כימית. וכאן באמת מבחינת ראייתו של רב חי, באמת ההתייחסות לבעיות שאליה ויותר שאלות כאלה, היא מעטה. היא גם מתמקד בניסוח וניתוח המה, לא מבחינה מציאותית, פיזית, היסטורית, המה מבחינה הלכתית. זה כמובן את הדגש העיקרי על תחום ההגדרה, הסיווג, המיון, המינוח המדויק, על פיתוח וטיפוח קטגוריות והגדרתן מצד אחד, ועל התייחסות גם כן להגדרה של תופעות ספציפיות מצד שני כדי לדעת מהיכן למיין ולברך אותן. את זה הקו המרכזי, וגם כשרב מדבר על כך, על יצירת קונסטרוקציות, פשוטות וכולי, אבל כל זה כלול במה שנזכרתי כאן. מצד אחד, הראייה שהיא ביסודה נוטה להיות דדוקטיבית של עולם ההלכה מתוכו, מבפנים, לראות מה המושגים, מה המונחים, מה הקטגוריות, ולראות כיצד דברים משתלבים או פרטים משתלבים בתוך אותן קטגוריות, ולהתמקד כאמור בהגדרת התופעות, לא כל כך מהצד של הריאליה, אלא להתמקד מצד ההגדרה ההלכתית הפנימית. ההגדרה מצד הריאליה היא כמובן במידה מסוימת מחייבת יציאה מתוך דל הדמות של עולם ההלכה, ולפחות לצאת עם נקודת המפגש עם עולם המציאות. כדי אחר כך לעמוד על אותו מפגש, יכול להיות שאדם שיוצא לעשות את הדברים, הוא צריך כבר לצאת באותו עולם בכלל כדי להכיר אותו, שאז יוכל גם כן להבין את טיב המפגש. אבל בכל אופן, כל מאמץ של פסיקה, באים ליישם במקרים קונקרטיים, ברור שהוא מחייב גם כן הכרת אותם מקרים קונקרטיים לשורם, וזה במידה רבה דורש בהם אינפורמציה וידע שאולי שוב מאותה מציאות שבה הדברים האלה נמצאים. הדבר הזה, מאוד פעם, ודאי למטרות פסיקה, הוא חשוב מאוד, הוא בהכרח נחוץ. אבל לא זה מה שעמד במרכז התעניינותו. במידה הוא נזכר לי בתחום הפסיקה, והוא לא נזכר לו הרבה, הוא לא ראה את עצמו בעיקר כמו זה, במידה הוא נזכר לו, זה גם נראה יותר מבחינת הקביעה העקרונית לגבי המונחים ההלכתיים כשלעצמם, כששאלת היישום בסיטואציה ספציפית, במידה והדבר הזה תלוי בנתונים מעשיים, דבר שלא כל כך עסק בו, כמובן הרבה פעמים שאלת היישום של קטגוריה הדתית יותר כלל לסיטואציה ספציפית תלויה לא בהיבטים מעשיים, אלא בהגדרת התופעה הספציפית מבחינה הלכתית, ובזה כמובן הוא עסק הרבה. אבל המוקד כאמור הוא לנסות להבין מה אומרת כאן ההלכה, מה תכניה, מה מושגיה, וכולי. כלומר, עוד פעם, בעיקר זאת הגדרה, מאמץ של הגדרה, של מיון, של סיווג, שהוא במידה רבה מאמץ פנימי. כמובן, אלה שכללית, ולא בקשר למה שאנחנו עושים כעת, אלה שכללית מתנגדים לגישה יותר דדוקטיבית, אז תמיד הביקורת היא שזה איזשהו מעגל סגור. אתה לא מגלה אמת חדשה, אתה רק מגלה כיצד דבר אחד הוא מסווג תחת דבר אחר, אבל אתה לא יוצא ומגלה משהו חדש, זאת אומרת שגישה אינדוקטיבית הולכת ומגלה אינפורמציה חדשה. וזאת ביקורת של למשל, שנאבק רבות, קשות, נגד גישות דדוקטיביות ולמען תפיסות יותר אינדוקטיביות. אלא, והרבה פעמים, אם לחזור רגע לשנדלת לפי הפגש עניין המדע, אלה שדוגלים בשם המדע, הרבה פעמים מדברים שההבדל, מעבר מה שהזכרתי לפני כן, ההבדל בין המדע המודרני לבין מדעי והביניים הוא מידה רבה זה ששם הגישה יותר דדוקטיבית וכעת גישה יותר אינדוקטיבית או איזשהו שילוב של שתי הגישות האלה. כמובן שוב, מבחינת היכולת בשטח לכבוש את עולם הטבע ולעבור מן המדע לטכנולוגיה, אז אין ספק שיישום המעשי לחוץ, וכמובן גם כן לא פעם כדי לגלות את המציאות המדעית כשלעצמה, עוד לפני שמגיעים לצד הטכנולוגי, אין ספק שגם כן אדם צריך לצאת לשטח שם לאסוף את הנתונים. עולם ההלכה, כאן השטח הוא במידה רבה מאוד לא שטח שבחוץ, זה שטח שבפנים. ומתוך כך, אז כל עוד אנחנו לא מגיעים בשלבי פסיקה, ודאי שהדבר הזה ניתן להיעשות ולהתמקד בתוך המציאות ההלכתית ובכדויות יכולות להיות של עצמן. ויתרה מזו, אם רוצים לחדור כאן לעומק ולהבין את המושגים על בוריים, זה לא שזה ניתן לעשות, אלא זה גם הכרחי לעשות. ולכך, אפשר לומר שרב חיים מקדיש את מרב מאמציו. והמאמצים האלה הם מאמצים שביסודם מופנים בראש ובראשונה להכרת והגדרת תופעות מונחים מושגים. הטיפול בתחושות למיניהם, דברים שמאוד מאוד נטו להעסיק לפני כן, איך תרץ את זה ותרץ את זה, כבר רב חיים גם בדבר כזה עסק. אבל זה יצרו מעין שלמה תופעת לוואי. והמאמץ המרכזי היה להגדיר ולהבין את המושגים, את המונחים, כשכדי להבין אותם, כבר לא פעם, אתה צריך להתייחס לקושיה מפה ומשם, בתוך כדי שאתה עומד על איזושהי סתירה, אתה מגלה שיש הבדל בין הגדרת המושג בתחום אחד ובין ההגדרה בתחום אחר, ומתוך ניתוח המושגים, אז גם כן אתה עונה על כל מיני שאלות. אבל מבחינת הכיוון, ודאי שלא התירוץ על השאלות, התירוץ על הקושיות, לא שזה עומד בראש הסולם. שעומד בראש הסולם זה מאמץ להבין את הדברים ביסודיות ושורשיות. הספר מבחינה זו עלול קצת להטעות. מי שפותח את חידוש רבי חיים הלוי, אז עלול לחשוב שרב חיים הגיע לכל מקום שלו, שהגיע, מתוך כך שהייתה לו איזו בעיה באבא, איזה רמב"ם קשה, אז ישב, ועכשיו מה כבר עושים עם זה, ומתוך כך אז נצנץ בראשו רעיון מסוים, וזהו פיתח, וזה נכנס לתוך החיבור. מבחינת מה שהדליק אותו, אז יכול להיות שבמקרים מסוימים, מה שדרבן את החשיבה, היה ההתמודדות והצורך לענות על רמב"ם קשה. אבל הגישה הבסיסית היא גישה שבאה כדי להבין את המושגים, שממילא מתוך כך, כשאתה יודע את המושגים אחר כך, כן, אז רמב"ם קשה, זה גם יאפשר לך לענות על הקשיים. אבל לא בכך המאמץ העיקרי מושקע. חיים פעם אלא ספק מסוים. יש סוגיה של איזה דב, תלה להביא ככה או ככה, והוא עלה שתי הבנות אפשריות, נביא ככה. שם שם אחד ושאל, מה היא נפקימין? מה נפקימין? חייב אמר לו, זה נפקימין אצל שתי דגמר. נפקימין הוא להבין את הגמרא. לדעת מה כתוב שם, לדעת איך להבין את המושג הזה. כן תיישם, לא תיישם, יהיה נפקימין, לא יהיה נפקימין, אז יתרץ קושיה, זה לא יתרץ קושיה. זה כבר בשלב משני. יתרץ כמה קושיות, מה טוב, נכתוב שתפסה התורה ונתפיס אותו. לא יתרץ קושיות, גם טוב. אז בינתיים נדע דבר הקדוש ברוך הוא, ונדע מה כתוב כאן. אבל זה לא מתחיל כמו באיזשהי עולם בשבוע אתה צריך לבוא ולפתור בעיות, הלחושות. הבעיה כאן שעומד בפניך היא בעיה שבוקעת ועולה מתוך המציאות הזאת של עצמה. אתה נתקל בתופעה הלכתית, אתה נתקל בקטע בגמרא, אתה נתקל במושג, אתה נתקל בהלכה. את זה אתה רוצה, צריך לדעת ולהבין, ומה שניתן בצורה יותר מחודדת, יותר עמוקה ויותר מדויקת להבין, מה טוב. לא להסתפק סתם, אתה תוכל לחלק על ידי בין תחילת הלבן, אתה רוצה בין תחילת הקרתי ובין קרתי אחד, הקרתי שני, עד כמה שניתן לדייק ולחדד את המונחים, את ההגדרות, אחד לעומת חברו. זה האתגר כשלעצמו. כמובן, תוך כדי תהליך הלימוד, עוד פעם, הרבה פעמים, אז מבחינת סדר הדברים, יכול להיות שמה שהמריץ זה קושיה מסוימת, אבל בסיסית הוא לא ראה את עצמו וכל דרכו ייקח, הוא לא ראה את עצמו כחי בעולם של קושיות, ושמאמצם הלימודיים זה כדי איך שנתמודד איתם. המאמץ הבסיסי הוא להבין את המושגים, וזאת המציאות הבסיסית שבה נתקלים. כן.
איזו שאלות הלם, מה שאלות הלם? מה שאלות הלם עוסקות במקור ההלכה, כל עולם ערכי או עולם של מגמות, שזה בעצם היישום שלו, היישום שלו זה עולם ההלכה. ולכן אם אני מתחיל להתעסק רק במסגרות או במסגרת החומרית של אותם תכנים שעומדים אחרי זה, אז בעצם זה מסית אותי, יכול לגרום גם לסילוב. כי אני לא מתעסק משהו מתמחה על דברים, משהו בעצם המקור שלהם. וההשוואה כאן עולם הטבע לא נכונה, כי עולם הטבע, אני לא מסתכל על איזשהו עולם של ערכים שאני מיישם אותו בחוקי הטבע. מה שיש לי בעולם הטבע זה רק את החוקים הטבעים שקיימים. עולם ההלכה, אז בכלל אנחנו אמורים לראות באיזשהו עולם ערכים, שהיישום שלו המעשי הוא העולם ההלכה. אז כשאני בא לדעת, מה השמעה שלה אני חושב שאני צריך לראות אותה? אבל מה עובד באותם, מאחרי אותם מסגרות טכניות? ולא שאלת האיך והמה, אלא שאלת הלמה, זה ה...
שאלה כאן צריך לדעת באיזה מישור שואלים אותה. יש מקום שאדם יבוא ושאל שאלת למה במישור טעמי המצוות. מי שרוצה לעסוק בטעמי המצוות כעיסוק עצמאי, מישור השקפה, מישור פילוסופי, בבקשה. זה לא, חיים לא פסל את הדבר של עצמו, הוא לא נטע בזה, ואני חושב אם, אם לשים לב אותו סיפור שמופיע באיש ההלכה ברגיע לבחיים אישית, שפעם נתגל באחד שעסק בספרות חסידית, קדוש ברוך הוא ברא את העולם למען טובו, למען חסדו, חיים אמר לו, תשים את הספר הצידה למען רצונו. אני מתאר לעצמי שנימה מסוימת וולונטריסטית בכיוון הזה, אני מתאר לעצמי שהייתה בו. אבל הדבר הזה הוא מנותק מגישתו. אמר, בהחלט ניתן לבוא, ורב אישית ודאי שעושה את זה, ניתן לבוא ולעסוק בצד הערכי, בעניין טעמי המצוות וכו' וכו', אבל זה אחרי שאדם עומד על תוכן ההלכה, את התוכן הזה הוא מבין מתוך עולם ההלכה, אחרי שהוא עומד את זה, כי הייתי רוצה לבוא ולראות מה אם כך בוקר ועולה מתוך כך, וכיצד הדברים האלה עומדים מול בעיות ערכיות השקפתיות מסוימות. זה שונה מאוד ממאמץ שלפעמים נתקלים בו לבוא ולפרש את התוכן ההלכתי כשל עצמו מתוך ראייה של העולם הפילוסופי. אז אם השאלה היא כבר, יש בה ללא כל ספק תחומים מסוימים שבהם התוכן הפנימי הוא בדעה מסוימת שפילוסופיה יכול לבוא ולומר בלי להגיע ממש את השיר איתם ולקרוא, אבל משהו בכיוון הזה הוא אומר, אני רוצה להבין מה היסוד האיסור הזה, מה היסוד האיסור הזה, שזה אולי אני אבין מתוך הגדרה מסוימת של מגמת מצווה. אדם שירצה לדעה להגדיר מה האיסור לתביא תרבה על ביתך, אולי יבוא ויאמר, למה אני רוצה להבין, למה אתה עשה את זה מסיבה כך וכך, וזה מילא כך צריכים להיות הנתונים, תוך כדי התאמה מסוימת של הנתונים הספציפיים לאותו דבר, כשדנים בשאלת המקור או משהו כזה. אבל זה רחוק מאוד מאיזו ראייה פילוסופית כללית שאדם מלביש על עולם ההלכה, ולאור אותן תפיסות ננסה אחר כך לבוא ולהסביר את עולם ההלכה. טוב, קייט, כבר זה שמעתי מבחינת השאלות שעולות, זה אלה בעיקר שאלות של ניתוח, כשמה שעובד לניתוח, אלה בעיקר התכנים המושגים ההלכתיים. את זה גם כמובן בניגוד למשהו אחר, ורב כאן בהמשך מזכיר את זה, אין אצל הפריים התייחסות רבה להתפתחות והשתלשלות תופעה מסוימת בהלכה. זה בעיקר בולט בחיבור, אבל לא רק בחיבור. הוא בעצם ניגש, זה בעולם שהוא די דל. מה אתה מטיל להם? ואת עוסק ברמב״ם, אולי עוד כמה ראשונים, פה ושם די מסוגיות, אחת ליובד, אתה נתקל שם לדעה באיזה הסדור של הנכסים. אבל איפה כל אותו עולם תורה עשיר ותוסס שמקדמת דנה? איפה כל קודמך? איפה כל מי שהיה בין הרמב״ם ובינך? זה כמובן בחיבור, במידה רבה גם כי בכל דרך הלימוד הזאת, לא כל כך בא לידי ביטוי. זה שההתמודדות בהיותה יסודית, היא גם חזיתית, יסודית, לא רק במובן, במובן שמה השאלה הנשאלת, אלא גם כן צורת הגישה לשאלה. אתה ואדם עושה במונח היסוד, במונח יסוד, ושם את זה לי נגד עיניו, אז הוא יכול גם אז, או איזושהי סקירה, והיו כל הדעות שלגבי השאלה הזאת, ולא איזושהי טבלה, ומתייחס לזה. אבל דרך הטבע, מי שנמצא במקומה התחתונה, עושה בשורשים, אז הוא גם נוטה לגישה שבה זיקתו גם משורשית. ומתוך כך, כמו שרבנו מסביר גם בהמשך, כבר נטיות מחקריות, לנסות לעשות איזו סקירה, אפילו לגבי שאלות יסוד. לראות את מגוון הדעות והשיטות, זה הדבר שרב חיים לא עסק בו הרבה, כבר בחלק, מתוך הביטחון עצמי, זה היה ביטחון ביטחון עצמי, שתפיסתו והבנתו הישירה לא טיפול מכל מיני דרכים אחרים שילד ויסקור אותם, וזה שם הלך שזה מאמצים. אבל זה גם כן נובע מכך שמתמקד במושגי יסוד, ומתוך כך שמנתח אותם במישור הראשוני. זה לעומת כאלה שעוסקים לא כלל בבעיות ראשוניות, בבעיות משניות, אז זה בדרך הטבע, כבר הנתון שלהם, הנשוא שלהם, זה שבדבר שבו הם עוסקים, זה כבר מלכתחילה לראות את השתרשות הפסיקה ולזכור את ספרות השוטים וכולי, דברים שרב חיים תוך גישה יסודית ושורשית די מיעט לעסוק. כעת ההתייחסות למה הזה הוא כאמור למה ההלכתי הרצה המשפטי ומה לעומק. כלומר, עמדו בשאלות יסוד וזה ככל שניתן תוך כדי פיתוח המערכות והקטגוריות הבסיסיות גם תוך כדי ההגדרה המדויקת בכל האפשר גם של כל תת קטגוריה. להשוות בין תחום לתחום ולראות אפילו אותן תופעות שלכאורה דומות, כמה אני בא ומשווה אותן, ומה שלא פעם מוצאים במקומות אחרים איזה שימוש לא כל כך מדויק, משהו קצת דומה פה, קצת דומה שם, איזושהי הקבלות כלליות לקרב דברים בלי לבחון ולבדוק באיזה מידה באמת הם זהים. מבחינה זו, כאן הוא הפעיל את כל משקלו ואת כל כוח ההיגיון שלו לבחון בצורה כמו שהיא מדוקדקת, אולי אפילו אותו מושג ואותו מונח, אולי בתחום אחד יש משמעות אחת, בתחום אחר משמעות אחרת, וזה לאור כמובן בדיקת הדברים וראייתם בכל תחום ותחום. כן, עבודה כזו היא בנויה נעשו בה שני דברים. בא ושואל את עצמך האם בתחום אחד צריך להגדיר ככה, בתחום אחר ככה. אז זה תלוי א' בבחינת היסודות של אותו תחום. וזה לא בדיקת הנתונים באותו שטח. לגבי העניין הזה, רב חיים לא אומר שעושה בכל דבר איזה בדיקה בדקת עד הסוף, עסקו את כל הפרטים, אבל יש לו תמיד לתן עוד כמה פרטים קריטי כקובעים מבחינה הגיונית. שאם אתה רואה בתחום מסוים, אתה רואה תופעה X, אז היא כבר מורה שאופי או טיב המושג באותו תחום זה A ולא B. יש דברים שמסתדרים יחד, יש לא מסתדרים יחד. וכאן קוונטוס נכנס בתחומי סבירות. והוא אומר שאם אני מוצא שבתחום מסוים יש נקודה כך וכך, אז זה מסתדר עם תפיסה אחת, זה לא מסתדר עם תפיסה אחרת. למה זה לא מסתדר? טוב, אז זה כבר שאלה, באיזו מידה, טוב, מבחינה הגיונית, מוכן לחתום על כך, שזה פשוט לא נראה לך. ובאו שואל, טוב ובאש, איך המשכח לגישות משום חיצה? יבוא אחד ויאמר, מה יש? יכול להיות טוב, יכול להיות לשאול משום חיצה, מה הבעלה? לא, אז כאן, באיזושהי נקודה, שכח שרמת הסבירות בדבר כזה, היא נמוכה למדי. ודרכו של רב חיים, במידה רבה, בנויה, מבחינת ההוכחות והראיות, מה אתה רואה כראיה והוכחה כדי לקבוע שבתחום כך או כך, זאת היא ההגדרה ולא אחרת, על רמות סבירות. הוא אומר על אינטואיציה הלכתית מאוד מפותחת. הדבר הזה הוא מבחינת רב חיים בכל דרכו, הוא קריטי. קריטי ממש. וכאן צריך להתייחס לנקודה שבוקעת דברה בדברים שרב כאן מזכיר. במהלך הכושר רב חיים, הרב אומר פה שני דברים סותרים, אבל ששניהם לא ספק נכונים גם כל הכושר רב חיים. בצד אחד, סמל כמותו של רב חיים הוא רכה ששטר חודש. יש קושה לא מתים. כלומר, שאם יש שכנוע מספיק עמוק שדבר מסוים הוא נכון, אז זה שאתה לא מסוגל כרגע כל פרט קטן בסדר, בגלל זה אתה עוד לא מבטא על התפיסה ועל הגישה, אם מבחינת האינסטינקט ההלכתי, לאור הנתונים הבסיסיים שבאותו שטח, אם אתה משוכנע שהדבר זה נכון. מצד שני, רב גם מדגיש כאן שבודקים כל דבר עד הסוף, וכל אשר צריך להסתדק. ושני כתובים המקרישים זה כל מה שנאמר כאן. אבל הם אינם מקרישים לגמרי. מה שבעצם נאמר כאן זה שישנם דברים שאם הם אינם מתאימים, מבחינת רמת הסבירות, השילוש בשני דברים הוא כל כך נכון, אז אתה אומר כנראה שהתיאוריה לא נכונה. ויש דברים שאתה אומר, טוב, יש איזה פרט מסוים, אולי אתה לא מסתדר, אז אולי בעוד שנה אני כן מסתדר, בינתיים אני אמצא את הפתרון, אבל אני לא מוותר על התפיסה, מי שהשכנוע לגבי נכונותה, לאור הנתונים הבסיסיים באותו תחום, ולאור ההיגיון שאתה מפעיל, השכנוע לגבי זה הוא עמוק. מתי אתה אומר את זה, מתי אתה אומר את זה, לזה עם כללי. וכל המאמץ להבין את דרכו של רב חיים, ההבדל בין אלה שמצליחים בדרך הזאת ואלה שנופלים, הוא במידה רבה בנוי על הנקודה הזאת. על מידת הבריאות של ההיגיון והאינטואיציה ההלכתית המפותחת. כמובן, לא מפותחת בזמן זה שסתם אדם ישר מסתכל בכוכבים. מפותחת מתוך עולם ההלכה ומתוך זיקה שורשית לעולם של תורה, אבל אין ספק שהאינטואיציה הזאת הפגישה הזאת היא כלי חשוב ביותר, ובעיקר כדי להגיע לאיזשהו איזון בין זה שמקושיה לא מתים, לבין שמצד שני לפעמים מהלך שלם אתה הורס מפני שיש פרט מסוים שלא יסתדר. וכל אותה מלאכה שבניו משה רבו תארים בהקדמה לחיבורו של רב חיים, כל הליבון והליפוי וכל מה שעבר, זה דבר רבה מאוד מתוך כך שהיה איזה פרט שלא הסתדר, אז זה נרתע, אני מוכן לבטא, טוב, כדי להתפיס, יכול להיות שהוא רוצה שכל יסתדר, אבל מבחינת הדרך להגיע לשם, אז היו דברים שאני מוכן לוותר עליהם לפני שמשהו לא יסתדר, ודברים שאחרים שפירו שיומר לא נורא. הגישה הזאת היא הנכונה, עם בעיה. הגברת הזאת איך שנמצא דרך כיצד להסתדר. וכאן שוב, כמובן, הקבלה לחשיבה בעולם המדע, שחמודה לא רב, ימתי במקומה. זה מה שקורה גם שם, יש לפעמים עורך ניסוי וזה לא הולך, אז לא, בבטרים. אני חושב שזה אינה נכונה. יש לפעמים שהשכנוע לגבי נקודה מסוימת אצל מעדן כל כך עמוק, שגם כשבשטח זה לא מסתדר, הוא עדיין מבטר, ואז יכול להיות שמשך יבוא אחר כך לבחון מחדש, או יסביר את הניסויים האלה מחדש, ואז יתברר שבכל זאת התיאוריה כשל עצמה הייתה נכונה. אבל לשם כך, שוב, שאדם ידע מתי להבחין, צריך להיות מדען עם אינטואיציה מדעית מפותחת ביותר, כדי שידע להבחין מתי לוותר, מתי בכל זאת להיות דבק בקישה ובהגרה מסוימת, ואז נחפש את הדרך של להצטדל עם אותם דברים שמשום מה לא עולים בקנה אחד עם זה. כמובן ש מה שרב מתאר כאן מעבר לעניין עצם תיאור השיטה זה גם כן עניין היקפה. לא, זה גם כן קשור מה שהדגשתי עד כה, ואומר שככל שאתה עוסק בבעיות יסוד אז אין תחום בעולם ההלכה שאיננו מועמד לניתוח. יש בכל תחום, יש מושגים, מושגי יסוד, שצריך לבוא ולבין ולברר אותם, וזה דבר שבכל מקום. במידה ואני עושה בעיות יותר משליות, אז זה אני כבר תלוי במידה רבה, בעת הספרות הקודמת, מה כבר נכתב, מה נעשה, שדדה אם יש לי בכלל במה לטפל. במידה וזה בעיות שורשיות, אז בכל תחום, יש כמובן במה לעסוק, ומכאן ההיקף שרב מדבר עליו, וזו תוצאה הכרחית של אותה תפיסה. יש כאן כמובן נקודה שבה יש, טוב, זה לא אומר שהיו תחומים שיותר עשירים מאשר אחרים, כמובן ישנם, אבל ברור שבסיסית המלאכה הזאת של עריכה ושל ליבון, ניתוח, מהגדרה וכו', היא מסתרת על פני כל תחומי ההלכה. יש נקודה אחת שבה יש מקום מאוד עליה כאן, שאב מדגיש אותה, והיא הנטייה להפשטה. קצת רמזת על זה לפני כן, כי הוא קצת שונה, אבל כללית כמובן, שנאמר כאן זה נכון, שהמעבר הטבעי הוא מלעמוד על פרטים כפרטים, לנסות איך שנראות אותם לאור כללים, לאור קטגוריות, לאור מושגים, ולראות את המושגים, את המונחים הבסיסיים, לראות את זה כמוקד, כשאני מתרגם או מעביר או מסווג, שזה לא אותו דבר, את הפרטים, לאור הדברים האלה. המאמץ הזה להפשטה הוא כמובן מרכזי כאן. בזה יש השלכות מסוימות. מצד אחד בונה עולם של מושגים של מי שהולך בדרכים אחרות ורק מתעסק בטקסט של הגמרא בנסות להבין ולהשכיל, חסר לו בכלל, אלא בכלל כל המערכת הזאת, כל העולם הזה, כל הקונסטרוקציה הזאת חסרה לו. אז יש כאן מלאכה של בנייה ויצירה של עולם נרחב, מצד שני, יש לו כמובן גם כן התעלמות יחסית משאלות אחרות, וגם כן איזושהי שאלות, שמעתי את זה, למשל, שריאליה, שאלות טקסטואליות, כל הכל, שאלות בנסוג הזה, שאלות יותר חיצוניות. אבל שני, יש לו גם כן נקודה אחרת, זו שאלה שיש מקום לעבוד ולטעות עליה. לגבי המאבק הזה, עולם שהוא יותר קונקרטי ותוסס מבחינה זאת לעולם מופשט יותר. זה מעבר מן הפרטים למישור האידאי הרעיוני, ואז איזשהי משהו מן הפרטים כאילו קצת הולך לאיבוד, הם מתגמדים במידה רבה, לא כל כך מתעניין בהם. נגד עיניך יש עולם הרעיוני שלתוכו הם משתלבים של המושגים שאת הטוביותיהם אתה מדביק על אותם פרטים, זה מוקד תשומת הלב. דבר כזה, העבר הזה, שאלה אם יש בו באיזושהי מידה כדי לצמצם את הזיקה לפרטים. האם אלה שבסופו של דבר זה החומר העיוני של ההלכה, האם אלה שמתחילים בעיניך להביא קצת מחשיבותם, קצת מערכם, כשנימה הרעיונית והתיאורטית היא שמעניינת אותך, ונימה המעשית פחות. סקרה כזאת כבר יכולה להיות קיימת מצד אחד, ראשון של קיום מצוות, ככל שאדם עובר מן הפרטים לכללים, אז הסכנה שהפרטים יעסיקו אותו יותר לתשומת לב, שיופים שלו מצד, שרוצתי מישהו איזה דלת מינים, היה משהו, מעמד של ימים. אבל זה מבחינתו אישית, אבל שיש כאן סכנה מסוימת, מסגרת שיטה כזו, לעומת על ידי אדם שעומד במשנה ברורה, זה, אני חושב, אי אפשר להתעלם מזה. סיכון כזה קיים. מעבר לזה, יש גם כן בעיה אחרת, שהיא כבר בעיה הרבה יותר, בית אחד שבעיה הרבה יותר נרחבת. זה בכלל כיצד אדם רואה, כיצד עלינו לראות את העולם המוחשי, העולם המציאותי, לעומת עולם רעיוני, עולם מופשט. כאן יש כמובן רבים שסבורים, ולא קשר דווקא מיסוד המהלכה, שסבורים שהמעבר למונחים וקטגוריות ומושגים וכולי, ולגישה פילוסופית לחיים ולמציאות, שגישה כזו איך שהיא מנתקת מן המציאות החיה והתוססת מעולמו של הקדוש ברוך הוא שבו אתה נמצא ובו אתה חי, ואז במקום זה מה שתראה זה מין בבוע, במקום לראות את המציאות התוססת עצמה. טוב, זאת שאלה שמעסיקה רבים ליחס שירה לפילוסופיה, טיב האמנות וכולי, שם השאלה הזאת היא שאלה די מרכזית, עד כמה לדבר במושגים מופשטים, עד כמה לראות המציאות קונקרטית, כשגם בשור המוסרי והאנושי הבעיה הזאת קיימת. אם לדבר על האנושות, דברים כאלה, או לדבר על רוב נשים ולוי, במובן הספציפי. זאת שאלה שאני חושב תמונה לדיון. לא שחלילה, אני חושב שיש לי איזושהי סיבה שלא ללכת בדרכו של רב חיים, שהיא דרך שמובילה וההיכרות ולהתמודדות עם האמת היסודית והשורשית שבתורה, אבל בצד זה המודעות לסיכון הזה וההתמודדות עם השאלה הזאת, אני חושב שזה דבר שבכל זאת נחוץ, באיזו מידה מפשיטים ערשי את העולם. אני חושב שבחינה זו, רק על זה הרגל אחת, שיש מקום בראש להניח שני תפילים. כלומר שאדם צריך גם להכיר את עולם ההלכה הצרוף, עולמו הרעיוני של הקדוש ברוך הוא, ולהכיר להיות גם בתוך המציאות החיה והשוקקת של הקדוש ברוך הוא, בו זמני. אבל השאלה הזאת היא בכל זאת שאלה, ואני חושב שבאופן כדאי שתהיה מודעות לה. כאן כבר הרב מדבר בהתפעלות שכל מסכת גלים לקויה לביובה, לקחו כל הדברים האלה, ובמקום הסכינים והמזבגות, אז יש עולם של צורת כלי, כלי מייסר, עולם של מושגים, עולם של רעיונות, וכל התנורים וכל הדברים האחרים, אתה חיש מהר מתעלה מהם, ובמקום זה עוסק במושגים המופשטים. טוב, הדבר הזה הוא ללא ספק נכון. השאלה היא שוב, האם באיזו מידה זה אמור לנתק אותך במישור של ביצוע ויישום ההלכה מן הכלים, באיזו מידה זה יכול לנתק אותך גם כתובדי לימוד מסכת כלים מן המשניות, אם אתה בורח מהר מדי למושגים המופשטים, שלפעמים יותר נוח לעסוק בהם מאשר לשבור את הראש לעסוק לראות באיזה כלי מדובר שם. גם המישור הנפשי שלה, היכן אדם חי כלשהו בעולמו, בעולמותיו של הקדוש ברוך הוא, זו השאלה שצריך להתמודד איתה. אני אומר עוד פעם, אני חס ואני לא רואה בזה סיבה לוותר על אמיתת הדרך, אבל המודעות לבעיה הזאת, אני חושב שמודעות הזו צריכה להיות קיימת. טוב, אנחנו נסוף כאן.